עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כוחה.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו מתחילים היום פרק שלישי במסכת חגיגה בדף י' ד' עמוד ב', מתחילים פרק שלישי הלכה א', הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו התאורה של איש התורה והחסד רב אברהם גליק בן רבי יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. אומרת המשנה, חומר בקודש מבית תרומה. הפרק הזה ממשיך לעסוק, המשנה הזאת ממשיכה לעסוק בדיני תרומה וטהרה, והמשנה הזאת מונה את המעלות שיש לקודש על תרומה, כלומר את החומרות שיש בקודשים על תרומה. קודשים זה הכוונה לבשר הקודשים הנאכל, כגון קורבן שלמים, כגון קורבן חטאת שנאכל לזכרי כהונה, קורבן מעשר בהמה, קורבן בכור, קורבן אשם וכו'. בניגוד לתרומה שנאכלת רק על ידי הכהנים, ולמרות זאת קדושתה פחות חמורה מאשר קדושת בשר הקודשים. אומרת המשנה, חומר בקודש מבתרומה שמטבילים כלים בתוך כלים לתרומה, כלומר מותר להטביל במקווה שני כלים טמאים כשאחד בתוך חברו, כשהטבילה היא לצורך שימוש לתרומה, אבל לא לקודש. כלומר, אם הטבילה הזאת היא לצורך שימוש לקודשים, הרי שהדבר נאסר, כי חששו חכמים שמא הכלי הפנימי מכביד בתוככי הכלי החיצון, ואם כן, יש כאן חציצה ואין המים נכנסים יפה בין הכלים. לגבי תרומה חכמים לא החמירו. אומרת המשנה, אחוריים, כלומר אחורי הכלי שיש להם בית קיבול, ותוך, כלומר חללו של הכלי, ובית הצביטה, בית הצביטה זהו בית האחיזה של הכלי, ויש הגורסים בית הצביעה מלשון אצבע, שהוא כן שקע המצוי בדופן הכלי, שמכניסים לתוכו את האצבעות בכדי לאחוז את הכלי, והרי זה בית קיבול. בתרומה שלושת החלקים הללו של הכלי נחשבים כנפרדים לגבי תרומה, שאם אחד מהם נטמא בתרומה דרבנן, הרי שלא נטמאו יתר החלקים. כגון, אם נטמאו האחוריים של הכלי על ידי משקים טמאים, שהתרומה הזאת היא מדרבנן ולא מדאורייתא, הרי שלא החמירו ולא נטמא תוך הכלי. ואם יש תרומה בתוכה, הרי היא נותרת בטהרתה, וכנ"ל לא נטמא בית הצביטה. אבל לא לקודש, כלומר, אם בתוך הכלי יש בשר קודשים, הרי שדי בכך שנטמא אחד מהחלקים של הכלי אפילו בתרומה דרבנן, הרי שכל הכלי טמא לעניין קודשים. ממשיכה המשנה ואומרת, הנושא את המדרס, כלומר כלי שהזב דרס או ישב שכב או נשען עליו, נושא את התרומה, בכל זאת מותר לו לישא תרומה עם המדרס כשאין הוא נוגע בתרומה, כגון שנושאה את התרומה בתוך כלי חרס שבידו השנייה, שבאופן כזה אינו מתאמם מגבו אלא מעבירו, וחכמים לא גזרו שמייכניס את המדרס לעבירו של הכלי ויתאמם, אבל לא את הקודש. בכל מה שקשור לקודש, הרי שהדבר אסור. אומרת המשנה, בגדי אוכלי תרומה, למרות שהבגדים הללו טהורים, שהרי אסור לאכול תרומה בתומעה, ובוודאי אותו כהן שאוכל את התרומה זהירו מעניינים של תומעה, הרי שבכל זאת בגדיו הם בגדר מדרס לקודש, ואסור לו לאכול קודשים, אלא אם כן הוא טבל לשם ולכוונת אכילת קודש. לא כמידת הקודש מידת התרומה, שהרי בקודש מתיר, הבא להטביל בגד תמה, אם יש בו בבגד הזה קשר, הרי שקודם כל הוא מתיר את הקשרים, והסיבה היא שאנו חוששים שמה הקשר הזה יחצוץ והמים לא ייכנסו שם יפה יפה. הוא מנגב. ואם הבגד לך, הוא קודם כל מנגב אותו, בכדי שהלחות לא תיצור שם קמטים, ושם תהיה חציצה, ורק לאחר מכן מטביל את הבגד, ואחר כך כושר, לאחר הטבילה הוא שוב חוזר וכושר את הבגד. ואילו בתרומה כושר, ואחר כך מטביל, כלומר, מותר לו לטבול את הבגד לצורך אכילת תרומה כשהוא קשור, ולא צריך לנגבו קודם הטבילה, והסיבה היא שלגבי תרומה חכמים לא חששו בדברים הללו לדיני חציצה, אלא רק החמירו לגבי קודש. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא דברי המשנה. אומרת הגמרא, רבי חייא בשם רבי יוחנן אומר, מפני שאוכלי תרומה זריזין, כלומר, מדוע חכמים החמירו בקודש ולא בתרומה? הכהנים האוכלים תרומה הם תמיד זריזים, ותמיד כשהם מטבילים כלי בתוך כלי, המשנה הקלה להטביל כלי בתוך כלי לצורך אכילת תרומה, מפני שאותם כהנים האוכלים תרומה זריזים יודעים את כל ההלכות והדינים, ובוודאי ייזהרו שהמים ייכנסו שם יפה יפה. ואילו אוכלי קודש, אלו האוכלים את הקורבנות, לא מדובר בכהנים, אלא אפילו בישראלים, באופן כזה, מכיוון שהם לא תמיד זריזים ויודעים לפקח היטב על כל ההלכות, לכן חכמים חששו שמא אם הוא יטבול כלי בתוך כלי, הרי שהכלי יונח שם באופן שהוא מכביד מאוד על הכלי שהוא מצוי בתוכו, ואז המים אינם נכנסים יפה יפה ויש כאן חציצה. אמר רבי חנניה, קומי רבי מנה לפני רבי מנה, כיצד ייתכן לומר כן? ועדה היא מעלה, הרי המשנה אמרה שיש מעלה יתירה, חומרה יתירה בקודש על גבי תרומה, אילו דבר שהוא שווה בזה ובזה, ואין בו טעם מדוע לתמי כאן ולתאר כאן, ובכל זאת תמי בזה ותהור בזה. בכל זאת, למרות שאותה סברה הייתה צריכה לתהר בזה ובזה, ובכל זאת אתה מתמי כאן ומתהר כאן, כאן יש מעלה, יש כאן חומרה. אבל במקרה שלפנינו אי אפשר לומר שיש חומרה בקודש מאשר בתרומה. שאלו הסיבה שבתרומה אתה מקל להטביל כלי בתוך כלי, זהו מפני שאתה אומר שאוכלי התרומה הם זריזים ויודעים היטב את כל ההלכות, וידעו לפקח שהכלי הזה שטובלים אותו בתוך כלי אחר, הרי שלא יהיה כאן חציצה, כי הוא לא יהיה כבד מדי. מה שאין כן בקודש, אתה לא סומך על אלו האוכלים קודשים. יוצא שאין כאן חומרה בקודש יותר מאשר בתרומה, אלא שבתרומה אין סיבה להחמיר, ובקודש יש סיבה להחמיר. אם כן, כיצד ייתכן לומר שבקודש אנו מחמירים חומר בקודש יותר מבתרומה, כפי שהפרק שלנו נקרא חומר בקודש? אמר להם, השיב לו, השיב לו רבי מנה, טיפטר במזוקק. יש להעמיד את המשנה, שהמשנה עוסקת גם באדם הזקוק לכלי טהור עבור קודשים. ומכיוון שכל מה שיש לו לאכול זה בשר הקורבנות, וזה הדבר היחיד שיש לו לאכול, בוודאי הוא יקפיד על טהרתו. וכאן לא הייתה סיבה להחמיר על אותו יהודי, אלא הייתה סיבה להקל עליו ולהתיר לו לטבול כלי בתוך כלי. ומכיוון שבכל זאת המשנה אינה מחלקת והמשנה אוסרת עליו להטביל כלי בתוך כלי, יוצא שבקודש החמיר הוא יותר מאשר בתרומה, למרות שמצד הסברה היה מקום להקל בקודש. בכל זאת בתרומה מקילים, ואילו בקודש מחמירים. רבי לה בשם רבי יוחנן אומר, כל מה שהמשנה חילקה בין תרומה לקודש, זה באופן שאם היה דבר תמה, הכלי הפנימי היה כבד כליטרה, רק אז אין מטבילין אותו. ובאופן כזה, מכיוון שהכלי הפנימי הוא כבד מאוד, ואז המים לא ייכנסו יפה יפה בין הכלי הזה לכלי החיצון, באופן כזה חכמים החמירו, אבל באופן אחר לא החמירו. אומר ירושלמי דברי רבילה, עולים בקנה אחד עם דבריו של אבא שאול בברייתא, שהוא אומר, אף בתרומה אין מטבילין אותו אלא סל וגרגוטני, שבאופן כזה, מכיוון שיש כאן כלי קל שמונח בתוך הסל או בתוך הגרגוטני, הרי שהמים ייכנסו יפה יפה ואין סיבה להחמיר. אבל כלים כבדים יהיה אסור להטביל אפילו בתרומה. אומר הירושלמי, אמר רבי יוחנן אבא שאול, שראינו את דבריו כעת, ורבי שמעון, שניהם אמרו דבר אחד. דתנינן תמן, אומרת המשנה, האוחז באדם ובכלים ומטבילן בזמן שהוא אוחז בהן, הרי שהם טמאים, והסיבה שהם לא נתרים, שהרי ברגע שהוא תופס באדם או בכלי, הרי שיש כאן חציצה, והמים לא נגעו באותו מקום, ולכן האדם נותר בתומתו. אבל וכשהוא, אם קודם הטבילה הוא מדיח את ידיו במים, הרי שהמים שלו למעשה מצויים על גבי היד באותו רגע, ואין כאן חציצה, שהרי המים שנמצאים על ידו למעשה נוגעים במים של המקווה, על ידי כך המים הללו המצויים על ידו נתרים, ואין כאן חציצה. רבי שמעון מחמיר ואומר, שלמרות שהוא ידיח את ידיו במים קודם שיתבול, יהיה כאן חציצה, והסיבה שחכמים חששו עדיין שיש מקום לומר שהמים לא ייכנסו שם באותו מקום שהוא אוחז שם בחוזקה יפה יפה, ולכן בכדי שהטבילה תועיל, ירפא את ידיו עד שיעבו בהם המים, בכדי שהמים ייכנסו למרות אחיזתו, ולכן אסור לו לאחוז בחוזקה, אלא יאחוז ברפיון, בכדי שהמים של המקווה ייכנסו גם בשעה שהוא אוחז. למדנו מכאן שהוא סובר כשיטת אבא שאול, שכלי כבד ייחשב כחציצה גם לגבי תרומה. אז גם אבא שאול וגם רבי שמעון, שניהם סברו שאין הקלה בתרומה לשם הקלה, אלא כל הסיבה שהקנו בתרומה זה רק באופן כזה שאין חשש לחציצה, מפני שהכלי הוא קל, אבל אם הכלי יהיה כבד נאסור גם בתרומה. אבל רבי יוחנן חזר בו. אמר רבי יוחנן, מסתבר רבי שמעון יודע לאבא שאול, שאבא שאול סובר שכשהכלי כבד הוא חוצץ. אולם אבא שאול לא יודע לרבי שמעון, שרי בברייתא לא ראינו, הברייתא לא עסקה בדין אם הוא הדיח את הכלי במים קודם טבילתו. ויש אפשרות לבאר שאבא שאול סובר כשיטת הנקמה, שאם קודם שהטבלנו את הכלי הידחנו אותו במים, הרי שהמים הללו לא מהווים חציצה, מפני שכשהם נוגעים במיק ויש כאן השקה, המים שעל גבי הכלי ניתרים ואז אין כאן חציצה. רבנן דקיסרין בשם רבי יוחנן אמרו שהלכה כאבא שאול, ותני כן גם הברייתא אומרת שהלכה כדברם. כעת ממשיך הירושלמי לבאר, ראינו בדברי המשנה, אחוריים ותוך ובית הצביטה, ראינו חילוק בחלקי הכלי הללו בין תרומה לקודשים, שבתרומה אנחנו מקילים שאם אחד מהחלקים נטמע, לא כל הכלי נטמע, ואילו לגבי קודשים אנחנו מטמים את כל הכלי. אמר רבי יונה, המשנה המתנית עולה בקנה אחד עם שיטת רבי מאיר. אבל לפי שיטת חכמים שסוברים שאין 13 מעלות, 13 חומרות בקודש על תרומה, אלא רק 12 מעלות, אם כן לפי שיטת חכמים יוצא שעושים כן אפילו בקודש, שאין בצביעת תוך, כלומר שאם אחד מחלקי הכלי הללו נטמע גם לגבי קודשים, אנחנו לא מטמים את כל הכלי. יוצא אם כן שמשנתנו שסבורה שיש חילוק לגבי דין זה בין תרומה לקודשים, היא כשיטת רבי מאיר שמנה 13 מעלות, 13 חומרות בקודש על גבי תרומה. דוחה הירושלמי ואומר שניתן להעמיד את משנתנו גם כשיטת חכמים, שהרי ייתכן שהמשנה לא עוסקת בכלי שנגע בבשר הקורבנות ונתמך חלקו בתרומה דרבנן, אלא מדובר בכלי קודש שרת, שבאופן כזה הוא נתמע מהתורה גם מראשון לתרומה, ומכיוון שכך כולן תוך, ואם נטמע אחד מחלקי הכלי, הרי שנטמע כל הכלי. והמשנה לא עוסקת בכלי לצורך אכילת קודשים, ובכך מחלקת בין קודש לתרומה, כי באופן כזה באמת אין חלוקה, וגם בקודש אנחנו מקילים שאם נטמע אחד מחלקי הכלי, לא כל הכלי נטמע, אלא שהמשנה עוסקת בכלי שרת, ובאופן כזה משנתנו עולה בקנה אחד, גם כשיטת חכמים. רבי יונה בשם רבי חייא בר אבא אומר, מעשה שנכנסו שבעה זקנים לעבר את השנה בבקעת רימון, ומי היו אותם שבעה זקנים? אלו הם היו רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, רבי נחמיה ורבי ליעזר בן יעקב ורבי יוחנן הסנדר. אמרו, כמה מעלות בקודש ובתרומה, כמה מעלות יש, כמה חומרות יש בקודשים יותר מאשר בתרומה. רבי מאיר אומר 13, ואילו רבי יוסי אומר 12. אמר רבי מאיר, כך שמעתי מרבי עקיבא, 13 חומרות יש בקודש על תרומה. אמר לו רבי יוחנן הסנדר, שימשתי את רבי עקיבא עומדות, מה שלא שימשתו ישיבות, כלומר, למרות ששימשתי את רבי עקיבא הרבה יותר פעמים ממך, הרי שלא שמעתי דין זה ממנו. אמרו, רבי יוחנן הסנדר אלכסנדרי הוא, ולא מתו, כלומר הוא לא סתה אף פעם מדברי רבי עקיבא. ובאמת, יש רק 12 מעלות. ולמרות שהיה ביניהם ויכוח קשה בעניין, ועמדו משם בנשיקה, כלומר באהבה ובאחווה. וכל מן דלא אבל לגולה, כל מי שלא היה לו תלית, הווחבר קטה פלגה דגולתה, הגמרא כאן מתארת עד כמה הייתה האחווה והאהבה הנוהגת ביניהם, עד כדי כך שאם היה אחד מהחכמים שלא היה לו תלית, הרי שחברו היה חוטא חצי מתליתו ונותן לו להתעטף בה. ולמה הוון אבדין כן, מדוע הם היו זקוקים להתעטף בטלית? דאבון כול הון דרשין הדן פסוקה מן שבע שבע אפין, שבאותו מאמן בבקעת בטרימון, כל אחד משבעת התנאים שמנינו דרשו את הפסוק בשבע אפשרויות שונות. ומכיוון שהיו שם שבעה תלמידים, נמצא שביחד היו שם 49 פירושים לפסוק. ומכיוון שלא נאה הדבר לדרוש את הפסוקים ללא תלית, הרי שכולם היו צריכים להתעטף בתלית, ולצורך כך, כשהיה חכם שלא היה לו תלית, היו חותכים חצי מהתלית שלהם ונותנים לו. ומהו הפסוק שאותו הם דרשו? זהו הפסוק שמופיע בישעיהו ה' פסוק א', אשיר ענה לידידי שירת דודי לכרמו. אומר הירושלמי, קילסון לאחריה, מכיוון שהששה הראשונים דרשו בכל כך הרבה אפשרויות את אותו פסוק, לכן השבח הגדול היה ביותר לחכם האחרון שהצליח לדרוש ולמצוא ביאורים נוספים ואפשרויות נוספות לבאר את הפסוק, מה שלא דרשו השישה שקדמו לו. ומי הוא היה התלמיד האחרון שהצליח לדרוש את כל הפירושים הללו, למרות ששמע כל כך הרבה דרשות לפניו? אמרין רבי שמעון בן יוחאי הווה. שואל הירושלמי, למה הוון דחקין מעטה? מדוע הם הלכו לעבר את השנה דווקא בבקעת בית רימון? הדה מילטה, דהוון דרשין מימר, הם דרשו את הפסוק שמופיע בשמות למדלת, פסוק י' זין, אלוהי מסכה לא תעשה לך. מכתיב בתרי, מה כתוב לאחר מכן בפסוק י' ח'? את חג המצות תשמור. ומכיוון שאחת הסיבות לעיבור השנה, זה בכדי שחג המצות יחול בחודש האביב, אמרין, כל מי שספק בידו, כל מי שיש סיפק אפשרות בידו, לעבר את השנה ובכל זאת אינו מעברה, הרי הוא כאילו עובד עבודה זרה, ולכן התורה שמחה את שני הפסוקים. את חג המצות תשמור, ולפני זה כתבה התורה, אלוהי מסכה לא תעשה לך, לכן הם הזדרזו ודחקו את עצמם לעבר את השנה בבקעת בית רימון. מספר הירושלמי, מעט עם מייזלון, כשסיימו לעבר את השנה ונפנו ללכת לדרכם, אמרין, אתון נכבי אובדנן, אנחנו רוצים לראות האם משמיים מסכימים איתנו בעיבור השנה, והוון תמן היה שם ביחד איתם, חד קייף דשייש, סלע אחד העשוי משייש. החשש שלהם היה, מפני שהם עיברו את השנה, עסקו בעיבור השנה. בבקעת בית רימון בחוץ לארץ, היה מקום לחשוש שאולי משמיים כועסים עליהם, ולכן חיפשו הם סימן שמשמיים מסכימים לאדם. ואבא כל חד וחד, כל אחד מהם נסיב לקח, חד מסמר מסמר אחד, הוא קבע לבגבי, תחב אותו בתוך אותו סלע, והוא נחת ושקע ונעשה נס מהשמיים, וכל המסמרים נבלעו בתוך הסלע, כעדן לישה, כאילו הסלע הזה הייתה עיסה של השימות הזה עתה. עד כדון, מתקרי כיף המסמרה, ועד היום אותו סלע נקרא סלע המסמרים. אמר רבי יוחנן חוזר הירושלמי לעסוק בדברי המשנה, בית הצביעה, או בית הצביטה כפי שגרסנו בדברי המשנה, והוא פי הכלי הבולט לחוץ, שאוחז ושוטה דרך שם, שאמרנו בדברי המשנה, שלגבי תומעה מדרבנן, למרות שאותו חלק נטמע, לא כל הכלי נטמע, בין בפנים, בין אם החלק הזה מצוי בחלקו הפנימי, ובין בחוץ בחלק החיצוני של בית הצביעה, כדרך שהנקיים תופסים בו, הנקיים אלו הם האנשים, האיסטניסים שרוצים לשתות מהכלי ותופסים בבית הצביעה עם אצבעותיהן בכדי שלא לדחוב את האצבעות שלהם לתוך הכלי. מבאר הירושלמי אמר רבי זיורה, אי אפשר לומר בנגוב, אי אפשר לומר שדבר רבי מאיר שמופיעים במשנה בכלים, פרק כ"ה משנה זין, שהוא אומר שם לגבי בית הצביעה לידיים הטמאות והטהורות, כלומר, בית הצביעה נחשב ככלי נפרד לגבי תומא דרבנן, בין אם ידיו היו טמאות בסתם תומת ידיים שהיא תומה מדרבנן מחמת שהידיים הסקניות הם, ובין אם היו ידיו תיאורות. אי אפשר לומר שדבר רבי מאיר הם כשהידיים נגובות, שהרי אין הידיים מתאמות בנגוב. כל מה שחכמים גזרו, שסתם ידיים יחשבו כידיים תמאות, שהרי הכלל הוא שאין שני עושה שלישי בחולין אלא רק על ידי משקין, לכן יש להעמיד את המשטר בידיים שאינה נגובות, שאינה נבשות. אבל, וכמו כן צריך לומר, אי אפשר לומר כמלוא משקה. אי אפשר לומר שהכלי מלא משקה על אחוריו ובית צביעתו, שהרי הכלל הוא מכיוון שנגע בו במשקה. בין אם נגע בבית הצביעה ובין אם נגע באחוריו, תימהו, הרי הידיים מתמות את המשקה, שחכמים גזרו שלמרות שהידיים הם רק נחשבות כשני לתומה, ברגע שהן נוגעות במשקה, המשקה הופך להיות לא שלישי, אלא ראשון לתומה, ואז המשקה יש בכוחו לתמה את כל הכלי. אלא כי ננקיימין באיזה מקרה, אנחנו יכולים להבין ולהעמיד את דברי רבי מאיר, במלוכלך במשקה. מדובר שהכלי מלוכלך במשקה באחורם, והוא נגע בידיים טמאות בבית הצביעה, שלא צריך לחשוש שמידיו נגעו בטעות במשקה שעל אחורי הכלי. ממשיך הירושלמי לומר, המשנה בעדויות פרק ח' משנה ד' אומרת, שחכמים לא גזרו על משקה בית מטבחיה, למרות שחכמים גזרו טומאה, על המשקין, הם לא גזרו תומה על המשקין שנמצאים בבית המקדש. ולכן דם הנשפח בעזרה והמים שם אינם מקבלים תומה, כמו שכל מים מקבלים תומה בכל מקום, והמים הללו אינם מכשירים לקבל תומה. ראינו שלגבי תומה דרבנן ותרומה, ישנם שלושה חלקים שונים בכלי, תוך בית הצביעה, אחורי הכלי. ואם אדם נוגע בידיו הטמאות בבית הצביעה, המשקה המצוי בתוך הכלי, כך היינו במשנה, אינו נטמע כתוצאה מכך. אומר על כך רבי יוחנן, בשם רבי בניה, עשו משקה בצביעה כמשקה בית מטבחיה. כמה דת אמר תמן, כפי שלמדנו, משקה בית מטבחיה טהורים במקומן, כל זמן שהמים נמצאים בתוך העזרה הם טהורים, אבל טמאים במקום אחר, אותם מים אם היו מצויים מחוץ לעזרה, היו טמאים, וכה גם בסוגייתנו, משקה בצביעת טהורין במקומן. וטמאין במקום אחר, אותם מים המצויים בבית הצביעה אינם מטמאים את כל הכלי, אבל המים בפני עצמם, בוודאי שהם מקבלים טומאה, אך הם אינם מטמאים את תכולת הכלי. רבי סימון, בשם רבי יהושע בן לוי, משקה בית מטבחיה שיצא לחוץ, אכן גם הוא אמר שנטמא. חכמים לא רצו להרבות טומאה בעזרה, ולכן חכמים גזרו שאומנם כל משקה, ברגע שהוא נוגע במים, בידיים של האדם, מדובר בסתם ידיים שידיים מסקניות הן, הרי שהמים הופכים להיות ראשון לטומאה. כל החומרה הזאת של החכמים, החומרה הזאת קיימת דווקא במים שלא נמצאים בעזרה. אך אם המים הללו נמצאים בתוך העזרה, והאדם נגע בהם בסתם ידיים, הרי שהמים הללו אינם נטמאים. שואל הירושלמי והתנינן, הלו הברייתא אומרת במפורש הפוך, הברייתא אומרת משקה בית מטבחיה שיצאו לחוץ בקדושתן הן. אותם המשקים שהיו בבית המטבחיים בבית המקדש, גם אם הם יצאו מחוץ לעזרה, הם עדיין נותרים בתארתם. אמר רבי יוסה קיימה, יש להעמיד את הברייתא שרבי סימון ורבי חינה, ביאר שרבי סימון ביאר את הברייתא בשם רבי יהושע בן לוי, שהברייתא עוסקת בשיצאו וחזרו, שהמים הללו יצאו מחוץ לעזרה וחזרו לעזרה, אבל אם המים הללו יצאו ונותרו מחוץ לעזרה, הרי שיש בכוחם לקבל טומאה. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של איש התורה והחסד רב אברהם גליק בן רבי יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.